וברוכים הבאים לפודקאסט הכדור הכתום. אני אראל טייב, איתי דרור רס, ואורח מאוד מיוחד, ירון טלפז.
אהלן, אהלן. בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
אז בואו נצלול כבר ישר לתוך העניינים. אנחנו נדבר עוד על הנושאים המרכזיים שהם יותר הנוסטלגיים ולסטנס וכו', אבל בואו נתחיל, התחלנו ב... מה שנראה קצת יותר עדכני, נראה שאנחנו מתקדמים לכיוון חזרת הליגה אולי, אנחנו רואים יותר ויותר עדכונים מצד אדם סילבר, מצד שער הליגה, על הרעיון שמתחילים באיזשהו מקום של בועה, מקום של שמאפשר את חזרת הליגה. איך אתם רואים את הדברים האלה, ואם זה נראה לכם סתם רעש רקע, או שבאמת נראה בקרוב מאוד כבר את הליגה ממשיכה?
אני מאמין שתהיה ליגה עונה, זאת אומרת שהליגה תחזור, כי יש שם כל כך הרבה כוחות שרוצים את זה. אבל אני עוד כמובן חושב שזה לא יכול לקרות כל עוד העקומה, ואיך שאתה לא תקרא לזה, לא תשתתח יותר לכיוון שכולנו רוצים לראות בארצות הברית. זאת אומרת, כל עוד הם עדיין שם בקצבים האלו, אז א' קשה להם, בכל סצנות הבועה הם חייבים לייצר אלפי בדיקות, או מאות בדיקות אולי ביום, ואין הצדקה מוסרית לעשות את זה, וסילבר אמר בעצמו שהם לא יעשו את זה כל עוד הבדיקות בביקוש יתר, ורק כשההצעה, זאת אומרת, יהיו יותר בדיקות, אולי כמו בארץ עכשיו, שיש יותר בדיקות ממה שבעצם הציבור צריך, רק אז הם יכולים להריץ המון בדיקות. אז בקיצור, מצד אחד מתקדמים, ואני מאמין שיהיה, אבל מצד שני, זה עוד לא שם.
מה אתם חושבים על הרעיון של ה... כלומר, אני שמעתי פודקאסטים עם הרווארד בק, מאוד מעניין, עם שני אפידמיולוגים שהם כן יותר אופטימיים בנוגע לרעיון שכבר אפשר להתחיל כאן ועכשיו את כל הרעיון הזה, בהינתן כמות בדיקות מספקת. אני עדיין סקפטי, כי אני עדיין לא הבנתי מה עושים בעצם כשמתגלה שחקן חולה, וזה נראה לי אולי הנקודת תורפה אולי של כל התכנונים האלה, עם כל הרצון הטוב כנראה.
זה נכון, אתה צודק, זאת בעיה, ולכן אולי הם ירצו לראות בינתיים מה קורה בבונדסליגה, שאמורה להתחיל, ונראה איך יעשו את זה שם.
נכון, גם ליגות על הקרוס, ה-MLB לדעתי גם מתחילים עכשיו בחיפושים אחרי מקום. אז אתם יכולים לקרוא, יש לכם, מה התאריך over-under לדעתכם של חזרה, של אם שיהיה פלייאוף כאלה? כנראה נגיע רק לפלייאוף.
אני, כן,
לא, דיברו על ה-work day, לא משהו בספטמבר?
לא, labor day אמור להיות הסוף, כאילו, סדרת גמר. אני חושב שהם יהיו גמישים, הם ימשכו את זה בלי לחץ לדעתי. כאילו, זה האידיאלי, זה האחרון האידיאלי, בוא נגיד ככה, לסגור בלייבור דיי, כי אז שבוע אחרי זה אמור להתחיל ה-NFL, ואז אתה לא... זה המושלם. אז הייתי שם את זה, זאת אומרת, כל דבר שעובד אחורה מלייבור דיי כגמר, ואז ילכו אחורה, כתחושה, אני חושב שהם צריכים התחלת משחקים בראשון ביולי. זו תחושתי, אני מניח שאפשר בקוויץ' לעשות גם משהו מאמצע יולי. כי לייבור דיי זה תחילת ספטמבר.
זה השביעי
או
חמישי,
זה לא? כן, זה הסוף שבוע, השעה הראשון של ספטמבר.
אוקיי, אז בואו נמשיך לכיוון הנושא המרכזי שלנו, שהוא יותר ה-Last Dance, שבאמת הסרט שסחף את כולנו.
סדרה, לא סרט.
כן, זה... יש בזה... הסדרה ש... היא כנראה אולי הכי משמעותית בדוקו ספורט. איפה אתם רואים אותה מבחינת המשמעות שלה בדוקו ספורט אי פעם, תורך העניין?
סדרה טובה, אני יודע, כאילו, מה, עכשיו מדרגים סדרות דוקו?
לא, אבל בוא נגיד, האם באמת היא כמה משמעותית, כלומר, היא באמת מרגישה מאוד מאוד משמעותית, כאילו מבחינת התחושה היא באמת מרגישה אולי הכי משמעותית שהייתה, לפחות לדעתי.
אני חושב שזה גם עניין של טיימינג, כולם רוצים משהו ספורט, אז זה סוג של תחליף, זה סוג של נוסטלגיה, זה נחמד.
אין ספק שזה בטופ של הדוקו בגלל הדמויות שיש פה, ההייפ הזה, הג'ורדן זה הדבר הבלתי מושג, הדבר הכי נערץ. אני לא בטוח שזה מבחינת ממש איכות, לא ראיתי את הדיבורים מדהימים על הדוקו של מרדונה, אבל אין ספק שמבחינת הרעש והטיימינג והשילוב של כל ההייפ משין של ESPN, הוצאה לעשרה פרקים של נטפליקס, זה אחד החשובים, והוא ייתן המון תנופה לכל התעשייה של הדוקו ספורט, והמון צוותים שיבואו עם רעיונות כאלה להיכנס לצלם חדרי הלבשה, בטח בספורט האמריקאי יקבלו הרבה יותר אוזן קשבת מאשר לפני.
כן. אז אתם, אוקיי, אתם מחשיב.
כבר יש, כבר מדברים על זה שהיה צוות צילום עם קובי ברייט בעונה האחרונה שלו בלייקר, ושהולכים לעשות על זה משהו. מג'יק אמר שהוא רוצה משהו, לעשות איזה סרט תיעודי עליו, יש יותר עכשיו איזה סרט תיעודי על קווין דורנט, דוויין וייד עושה איזה, רוצה סרט על הרדים טים, אז כן, אז זה נותן תנופה.
כן, אז אוקיי, אנחנו מדברים על זה שזה יותר, פחות ברמה הסרטית, יותר ברמת ההייפ. בוא נגיד, מבחינת, אם אנחנו מסתכלים עליו תמיד לכל סרט יהודי, יש את הסקאלה של, תמיד ההבדל בין לייצג את המציאות נאמנה, לבין ליצור סרט מעניין לצופים, עם קליימקס וכו'. איפה אתם רואים את הסרט הזה? יותר מייצג את את המציאות, או מנסה יותר לתת הייפ, בוא נגיד.
אני חושב שיש פה תיאור מאוד מדויק של המציאות, הכי אמיתי, תמיד היה אפשר להיכנס יותר לעומק לכמה מהדברים היותר שליליים, אבל זה לא משנה, זאת אומרת, כל מה שמוצג שם זה נכון ואמיתי. יכול להיות שחסר עוד קצת דברים על כמה הוא היה חבר לקבוצה קשה, קשוח, מתאמר, תובעני, מגעיל, איך שאתם רוצים, אבל
זה בפרק 7.
אוקיי, אז גם אנחנו מקליטים את זה לפני פרק 7 ו-8, אז אם זה יתואר ב-7 ו-8, אז הנה, מטפלים גם בזה. שוב, היה אפשר לטפל יותר לעומק בכמה מהדברים, אבל בסך הכל הסיפור הוא מאוד אמיתי ומעביר את זה, ואנשים מבינים שיש פה כדורסלן שלא היה כמוהו, ואם יהיה, אז זה יהיה מאוד קשה שיבוא אחד כזה, אבל מבחינה אנושית, עם המון בעיות.
כן. אז בואו נתנגעת, אז בואו נדבר שני על פרק 5-6, וגם נראה גם על 7-8, שזה היה קצת איזושהי אמירה, אני ראיתי הרבה בטוויטר, שמדברים על כך שעד עכשיו זה הייתה מין סדרה שבנתה, בעצם הייתה מאוד הגיונית, בנתה את הדמות של ג'ורדן, בדיוק כמו שהוא רצה, ואולי ב-5-6, ואם נראה גם ב-7-8, זה נתקל בדברים קצת יותר בעייתיים בשבילו. אתם חושבים שזה משהו שהוא כאילו קצת חוזר אליו, אל ג'ורדן כבומרנג הסדרה, או שבעצם זה בעצם משהו שבדיוק כמו שהוא רצה להראות?
היה רעיון, שמתי אצלנו בעדכונים, עם הבמאי של הסדרה, שהוא אמר ש... בטח לפרקים של 8 שמתעסקים באיך היה לשחק עם ג'ורדן ונגד ג'ורדן, עובדה שהיה דברים שהוא היה בטוח ש-ESPN יורידו בגלל הצפה, שג'ורדן עצמו יוריד בגלל ההתנהגות, אבל הוא לא הוריד כלום, הוא רק התעקש שיהיה אחרי דברים בעייתיים מבחינתו, עוד רעיון איתו שבו הוא מסביר, כמו שהיה אחרי השבועות למוחמד עלי, וההימורים שפתאום ראו את הרעיון איתו, אז זה מה שהוא אמר, שהוא רק התעקש שזה מה ש... כאילו הוא לא רצה להוריד כלום, היה גם מישהו אחר שאמר שהוא כן הוריד דברים, אבל רק דברים שפוגעים ישירות במותג אל ג'ורדן. אני חושב שזה יפה שהוא, איפשהו כן רואים אותו בצורה מאוד שלילית, כן רואים שהוא בן אדם, הוא כן מראה, אומר שאני לא רוצה להיות מודל לחיקוי, לא, זה קשה להיות מודל לחיקוי, אם אתה רוצה אותי בתור מודל לחיקוי, אז א' ב' ג' בא עם זה, ואני חושב שזה כן מאוד אמין, וזה כן מראה אותו בצורה שלילית, למרות שאין דברים שלא ידענו, כן, כן ידענו על האגרופים לפרדו וסטיבקר, כן ידענו על היחס שלו העוין, וכן ידענו על הרבה דברים אחרים, פשוט זה מוצג בצורה הרבה יותר גרועה, כשברק אובמה אומר שהמשפט של זה גרם לי להיות מאוד מאוכזב ממייק ג'ורדן, והוא לא משתמש בפאסט טנס, אלא הוא אומר את זה בצורה שאתה חושב על זה שהוא עדיין איפשהו מאוכזב מג'ורדן, זה כן מאוד שלילי, וזה כן משהו שנגיד אני הייתי בטוח שהוא ג'ורדן היה מוריד נגיד, או כל מיני השוואות למוחד עלי, או כל הפגיעות שלו מול התקשורת, וכמה שקשה לו ורע לו עם כל ה... זה כן דברים שמראים אותו בצורה שלילית, וזה כן דברים שמפתיע שהם נשארו.
בשורה התחתונה, אני חושב שזה מוציא אותו טוב מאוד, זה עוזר לו לעסקים. יש אולי את הקהל, המעגלים היותר רחבים של הקהל, שזוכרים אותו רק כמשהו שקרוב לאלוהים, ואיש הכי מפורסם בעולם, ופתאום אולי יראה צדדים אחרים ויופתע. בסדר, אז יופתע, אבל בסך הכל אנחנו יודעים, אנשים בוגרים יודעים שאין אנשים מושלמים, ובסך הכל בעיניי זה עושה לו טוב, ואם גם תהיה נגיעה בפרקים הבאים על עליו כחבר לקבוצה, אז הוא, מה שנקרא, עיתונאית, הם נוגעים בנושאים, ומטפלים בהם בצורה כזו שמציגה את הדברים הרעים, אבל לא בצורה קיצונית.
כן, אני מסכים עם זה. אני חושב ששני הדברים פה הם גם שג'ורדן גם, קודם כל שולט בנרטיב. כלומר, בגלל זה זה היה נראה הגיוני שמייקל בון דיווח על זה שתשעה אנשים שנאו אותו בדרים טים, למרות שנראה לא נכון, למרות שאחר כך הכחיש את זה. אבל כלומר, הנרטיב הוא מאוד בולט של ג'ורדן, וגם אני חושב שהדבר השני זה גם לצאת מתדמית הרול מודל, מתדמית, להראות איזושהי תדמית יותר עגולה, נראה לי, כי עכשיו אנחנו כבר לא בתקופת הבילייק מייק, אנחנו בתקופה שאולי יכולה לקבל יותר אנשים שהם יותר כמו שהם בעצם. מה זה? יש פה רעש הרקע?
אמרתי, אני לא חושב שג'ורדן היה צריך את מייקל ווילבון בשביל שידעו שלא סבלו את אייזיה תומאס, גם אם זה רק, כמו שמג'יק אמר, 4-5 שחקנים בדרים טיפ.
כן. אוקיי, בואו נמשיך עם להפיין את הדמות של ג'ורדן, שנראה לי, אפשר להגדיר אותו כאייקון הספורטיבי הגדול אי פעם?
כן.
מבחינת התדמית שלו, לא נראה לי שיש איזשהו משהו שהוא, כלומר, דמות שהיא כמעט לא נפגעה בעצם. ג'ורדן הוא מדבר על זה, שזה בעיקר בזכות המשחק שלו. אז בוא נגיד, מההיכרות שלכם, מבניית תדמית של שחקנים, עד כמה זה באמת המשחק שלו, שזה יותר דברים שהם אולי מגיעים מהתערבות חיצונית שלה, של נייקי ושל, והדברים האלה, כדי לעזור בעצם לפתח את זה. וגם, עד כמה זה בזכות התקופה, כלומר, אנחנו מדברים פה על תקופה שבה יש פחות רשות חברתיות, נכון, אבל גם יש איזושהי עיתונות, היא אולי מוגדרת קצת יותר אמיצה, והשחקן קצת שולט פחות בנרטיב שלו. אז מבחינת, אז מה אתם חושבים על הרעיון הזה? של הבניית התדמית של ג'ורדן.
של מה? של בניית מה?
התדמית של ג'ורדן, כלומר, האם הוא יכל גם להיבנות גם באותה מידה גם עכשיו, ורק בזכות עצמו?
אם הוא היה עכשיו, הוא היה יותר גדול מכולם, זה הכל, אין לי ספק בכלל. הוא היה, באופי שלו הוא פחות מישהו שילך על כל העולם הסושל, אבל קשה מאוד, זה קצת כמו השוואות של שחקנים מתקופות שונות, זה קשה לדמיין אותו, אבל אם הוא היה נולד לתוך התקופה הזו, אז אולי הוא היה מבין שזה ממש חלק מהביזנס, וכן היה עושה את זה מצוין, ובקלאסיות, ואני לא יודע, ואולי קלאסיות זה לא המילה, אלא בפסון מסוים, כמו שהוא היה מצוין, בסופו של דבר, הדברים שהוא התעסק בהם, שהוא התמקד בהם, שהם הכדורסל שלו, אייר ג'ורדן, נעשו ברמה הכי גבוהה שאפשר. אז אני מניח שאם הוא היה נולד לעידן הזה, אז הוא היה באותה מידה מצוין בסושל, ואם לא, אז הוא היה יורד מזה.
כן.
אני חושב שהוא היה נבנה טוב מאוד.
לא, אנחנו מדברים תמיד על הרשתות החברתיות, לכך שהן מעצימות את ה... את ה, את ה... מעצימות נושאים, אפשר לומר, כלומר, אפשר לחשוב אולי שסיפור האטלנטיק סיטי, שהוא כנראה לא היה כל כך גדול, לפחות לפי, נגיד, מה שזק לא אומר, ואנשים שהיו נערים באותו זמן, שהוא לא כל כך זלג, אלא לא היה כל כך בשיח, ואולי היה יותר בשיח כרגע, הדברים יותר היו מתעצמים עכשיו?
אין ספק, כי היו רואים את הוידאו, היו רואים אותו משחק שם, ואומר להוט, לדילר, תביא hit me more, בבלק ג'ק שם, אז, אבל יכול להיות שהמצב שג'ורדן בעצמו תיאר, שהוא לא יכול לצאת מהחדר, יכול להיות שאם אנחנו בעידן של עכשיו, אז הוא פשוט לא הולך לאטלנטיק סיטי, ומביא את זה לחדר שלו באיזשהו מלון פרטי, בחדר פרטי במלון, וזה קורה שם, וזהו. אז זה קשה לדעת מה היה מתגלגל.
כן, וגם, הוא אחת הסיבות שהוא הלך למשהו, לאיזה הימור מחתרתי עם סוחר סמים, זה כי הוא היה צריך ללכת למשהו מחתרתי שלא יראו. אגב, זה לא שהיום אין שחקנים שלא הולכים להימורים וכל איזה, ולא על כולם יודעים. איכשהו חלק מהם כן מצליחים לחמוק. לא יודע אם ג'ורדן היה מצליח לחמוק, אבל אפשר לדמיין. פה ושם.
אוקיי, כלומר, אתם אומרים שאני חושב, אני מרגיש שהדמות של ג'ורדנים היא לא כל כך מורכבת, כלומר, מכל מיני בחינות, כלומר, אנחנו מסתכלים היום על האייקונים של היום, אנחנו מסתכלים בצורה שהיא קצת יותר, נראה לי, רב-גונית, יותר ממדים. אני חושב שג'ורדן הוא קצת פחות, אנחנו קצת פחות מסתכלים עליו עכשיו, אתם מסכימים עם זה, או שאתם חושבים שזה, כלומר, קצת פחות על החסרונות שלו, קצת פחות על ה...
יש פה, אני חושב שאני מסכים לגמרי, יש פה דמות שהוא בעצמו אמר, אני, I want to work on my craft, הוא אמר באחד המשפטים, והקראפט שלו זה היה כדורסל, ואנחנו באים מעידן, בשנות ה-80, זה היה פוקוס 100% כמעט ב-NBA, בכדורסל, פה ושם התחילו הפרסומות, ואז מייקל היה ראשון גם עם הנעליים, ובשנות ה-90 התחילו הטרנדים, שק בה, והוא חטף את רוב הביקורת על זה שהוא מתעסק בדברים שהם לא המשחק, הוא היה עם הענייני ראפ, הוא עשה כמה סרטי קולנוע, ומהר מאוד בקריירה שלו. מייקל היה, יחסית שאתה מסתכל על זה היום, היה מאוד ממוקד, עסקים שלו דרך נייקי, פרסומות והכדורסל, וכדמות מאוד פשוטה.
מתי בעצם אתם מרגישים אני לא הייתי כל כך חי באותו זמן, כן, אבל הדמות של הילה של ג'ורדן, מתי בעצם היא התחילה להיות הכי בולטת? כלומר, אני רואה, אני מסתכל נגיד כבר במשחקים מול קליבלנד, 89, כבר אז השדרים מתייחסים אליו כ-greatest of all time, כלומר, יש כבר את ההתייחסות הזאת, אבל ההילה סביבו, מתי הרגשתם שהיא התחילה?
אני חושב שבטריפית הראשון, כשהוא גם ניצח 92 את פורטלנד, וניצח את דרקסלר שאמר ברעיונות שהוא טוב לא פחות מג'ורדן, ואז כמובן הדרימטים.
אני הייתי לוקח את זה לככה, לכמה שלבים. יש את שלב הדנקים, תחרויות הדנקים, זה שם אותו בלבל אחד מאוד כלל US כזה, כולם אוהבים אותו, ווואו, כי תדמיינו עוד פעם, שהמרחף הכי טוב הוא גם השחקן בין הכי טובים, זה מה שהוא נתפס אז, לא, אף אחד, היו כאלה שאמרו he's the best player, אבל אף אחד, בתוך הדיונים היו שערות ו-he can't win, וזה היה מאוד חזק בנרטיב. ואז השלבים זה היה הדנקים, אחרי זה סל הניצחון הזה על קליבלנד, כי הוא היה הראשון שקורה בפלי אוף, והנה הוא גם מתחיל לנצח בפלי אוף. אחרי זה בשלב, לדעתי זה הווידאו שיוצא עליו, Come Fly With Me, ב-89, 45 דקות, מין דוקו כזה, משלב highlights ומשלב דיונים עליו, מאוד, מאוד מאוד חזק, ועוד פעם שם אותו מול כל ארצות הברית, ואז אחד אחרי השני, זה האליפות הראשונה, האליפות השנייה, האולימפיאדה, היא שמה אותו מול, כאילו, אייקון עולמי, ואז הדבר האחרון, זה הטריפית, שם אותו מעל מג'יק ולארי, ופה התחילו לדבר על הכי גדול בכל הזמנים. בפעם, לדעתי, זה היה שמה, שאחרי האליפות השלישית, שהוא כאילו קיבל את הפירוד מהם, והתחיל לקבל את המקום בדיונים האלה.
כן, זה נשמע טוב, אני אראה. אז בואו אולי בהמשך לרעיון של ההתייחסות המורכבת, לא מורכבת. אותי תפס באופן אישי בסרט, אני חושב שדבר שהוא, הנרטיב שהוא די קיים, ובעיקר מעניין אותי להסתכל אותו בהשוואה לברון, כלומר, אף פעם לא היה ערעור על היכולות של מייקל כשחקן כדורסל. כלומר, גם כשהוא הפסיד, אף פעם לא צריך להשתפר כשלעצמו, לפחות זה הרגשה שלי, לפחות מהנרטיב. במובן הזאת, אני מסתכל על לברון, שנראה לי מבחינת הרבה דברים הוא מאוד, אולי הדבר שבאמת הכי מזכיר את מייקל, שתמיד קיבל את הדבר הזה של שהוא צריך להשתמר, להשתפר בג'אמפר, בפוסט-אפ, בחו. ובד בבד, כלומר, זה מרגיש לי, ככה גם מוצג, הקבוצות שניצחו אותו, נגיד דטרויט, הן מוצגות כקבוצות שהן לא חוקיות, כלומר, הן היו יותר אלימות בצורה לא חוקית כדי לנצח את ג'ורדן. וזה מה שעזור לו לשמר את היכולת שלו, את המעמד שלו כשחקן כדורסל. אתם חושבים, זה סתם מחשבה שלי או שזה משהו שמצלצל לכם?
החוק של הפלגרנט נכנס בעקבות הסדרות של ג'ורדן נגד דטרויט, כי היה צריך את החוק הזה, אז זה כן, זה לא
לא, אני חושב, אני אולי אני אחדד את זה, אני חושב שדטרויט, כלומר, גם אם היו אלימים, או אני חושב שמסתכל על המשחקים עצמם, זה לא היה הדבר השולט לדעתי בהכרח, כלומר, אולי פלנגרנט אחד או שתיים.
דטרויט בעצמם אמרו
ש... רוב הזמן זה הגנה שהיא מאוד מוצקה, שהיא מאוד טובה, והיא באמת עזרה אולי לעצור את ג'ורדן, אבל לכל זאת זה לא נגע בו, מבחינת התפיסות שלו כשחקן.
דטרויט בעצמם נתגעו בזה שהם כיסחו אותו וניסו לגרום לו לחשוב פעמיים להיכנס לצבע. זה לא טענה של אף אחד אחר, זה גם טענה של הם עצמם. ולגבי השיפור של ג'ורדן, זה משהו שכל פעם כשהיה צריך להשתפר, הוא היה הראשון והמבקר הכי קולני של עצמו. זה לא שהוא הלך והתלונן של... אוקיי, מרביצים לי וצריך לעשות משהו, לא, הוא אמר, אוקיי, אני צריך להתחזק כדי לספוג את המכות, אוקיי, אומרים עליי שאני לא קולע מספיק טוב, אוקיי, אני צריך לשפר את הג'אמפר ולהיות הקלעי הכי טוב, אוקיי, אני צריך להשתפר, אני צריך להשתפר. זה היה הרבה, זה גם משהו שלפני הסדרה התיאורית הזאת ידוע, שאתה... להגיד לג'ורדן שהוא לא טוב במשהו, זה היה מה שגורם לו לרוץ עליו בכל הכוח. כמו שרואים, נגיד, כשגם אומרים לו שיש שחקנים שטובים כמו, אז הוא חייב להיות הכי טוב, חייב להיות יותר טוב וחייב להופיע שלו. זה בא ממנו, זה לא בא מביקורות, לא צריך שמישהו יבוא ויגיד, אין לו משחק פה, הוא אומר...
לא צריך כמובן, כן, אבל אני חושב שזה, אני מרגיש שפשוט הביקורת עליו אף פעם לא, כאילו, כלומר, אף פעם לא הייתה ביקורת כשחקן, שזה, שוב, שזה לדעתי מעניין, כלומר, בהתחשב בכך שהוא כן היה צריך להשתפר אולי.
כן,
הייתה ביקורת עליו כשחקן בסוף שנות ה-80, וזה נכון שבסדרה פחות מציגים אותו, כי באמת מציגים את זה מהעין של הפיזיות של דיטרויט. דיטרויט, גם בלי קשר לפיזיות, הייתה קבוצה מצוינת, קבוצת כדורסל חכמה, עם יכולות התקפיות, לא מספיק מדברים, יכולות הגנתיות גם לפני הפיזיות. ג'ו דומר זה היה שומר מעולה, וזה פשוט הייתה קבוצה קודם כל מאוד אינטליגנטית, ואני גם זוכר, כאילו, עם כל הפיזיות שלהם, אני נהניתי לראות אותם, זאת אומרת, זה לא, גם אותם מוציאים רע מדי, ואם כבר לדעתי, הניקס היו יותר פיזיים ופחות טובים ופחות כיפים גם לצפייה, זה בשנות ה-90, אבל לגבי מייקל, לגמרי היה נרטיב במציאות, אני אומר, שהוא צריך להשתפר ביכולות ובאלמנט שהיה כל כך טוב אצל מג'יק ולארי, של לעשות את האחרים לטובים יותר. בחירת הזריקות שלו לפעמים. ההבנה שאם הוא קולע 37 נקודות או 40, 45, זה לאו דווקא טוב לקבוצה. כל הדברים האלה באו לאט לאט, והיה צריך, היה נרטיב שדאג קולינס לא ידע להעביר לו את זה, וכשפיל ג'קסון הגיע, שוב, אף אחד לא ידע אז שהוא הולך להיות פיל ג'קסון, אבל לאט לאט זה התחיל להיבנות. אחרי זה הוא גם הוסיף אלמנטים. אז אני חושב שבאמת בסדרה פחות עד עכשיו דיברו על זה, פתאום שיש לו את הפוסט-אפ, את החוכמת משחק שלו, הדברים האלה באו יותר מאוחר, ועד עכשיו פחות מטופל בסדרה.
כן, אני חושב שגם דטרויט עצמם, הם עושים לעצמם איזה שירות רע, בזה שהם כל כך ימצאו את הבדובויז, לדעתי. כלומר, אתה רואה, גם עכשיו שאני מסתכל כאילו ממבט מאוד רחוק, אתה רואה קבוצה מאוד מאוד אינטליגנטית, שהיה לה כל כך הרבה, כלומר, ביל אמביר באמת היה נפלא מבחינת המיקום של הלנגרש, העזרה שלהם, רוטציות הגנתיות מצוינות, הם באמת היו קבוצה שבאמת מגיעה לה אולי קצת יותר מלהיות הרעים בסיפור, הם באמת היו את עמי קבוצה מאוד, מאוד מוכשרת מבחינה הגנתית.
וגם התקפית, הם לא היו כל כך רעים. ביל אמביר, אנחנו מכירים הרבה נגרים בדוטה נכון. סנטר, הבן אדם היה עם כליה מבחוץ מצוינת.
נכון.
הם היו שם להוריד את הסלטיקס הגדולים, שכמובן שוב הם ניצלו גם את ההתבגרות שלהם ותחילת הפציעות, אבל הם עשו את זה יפה מאוד, והיו יכולו לעשות את זה שנה קודם, לולא אותה חטיפה מפורסמת של לארי, ומה שהם עשו לסלטיקס, אחרי זה הבולז עשו להם, כשהם התחילו להתבגר ולהיפצע, ומשהו מתחיל להיחבות, אז אין ספק לגבי המיקום של הבד בויז, כקבוצה מצוינת בתולדות הליגה.
כן.
כן, כן, ביל אמביר זה נקודה טובה, אני חושב שהוא נורא בולט, כזה מסתכל עכשיו, הכלייה שלו היא פשוט מצוינת, כלומר הוא קלעי ממש ממש מוכשר, והוא מאוד 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 דומיננטי בדטרויט, כאילו, מדברים אולי, אני רואה אותו, לפחות מה שראיתי, מקום 2-3 בחשיבות שלו, לפחות.
כן, הפיסטונס הם הקבוצה היחידה עם מאזן חיובי מול שיקגו, מול הלייקרס ומול הסלטיקס של האייטיז, וחוץ מאיזיה תומאס, השחקן הכי טוב זה דומרס, שהוא באותם שנים, אני לא חושב שהוא היה מתורד טופ 20, כשללייקרס כן היה צמדים של ששני השחקנים בטופ 20 של אותו זמן, איזיה תומאס יחסית עשה את זה לבד, עם לא שחקנים באותה רמה כמוהו.
כן. אני רוצה אולי עוד איזה כמה נקודות, אולי אני כן רוצה לגעת אולי בסיפור של לברון, שהוא לא קשור, כן, אבל הוא כן מאוד מעניין אותי מבחינת, כלומר יש להם איזשהו סיפור שמאוד מאוד מאוד דומה ומתפצל, אחרי בעצם 7 שנים לדעתי בליגה, שברגע עם המעבר של לברון למיימי, אז כלומר הסיפור שלהם הוא קצת מתפצל, של לברון וג'ורדן, כלומר ואני חושב שאולי זה גורם לנו אולי להסתכל על על הכישלונות של לברון וג'ורדן בצורה שהיא שונה. אתם מסכימים עם זה? כלומר, בעוד שג'ורדן, כלומר, נכשל ואז הגיע לארץ המובטחת, לברון בגלל המעבר שלו, זה לא נראה כאילו הכישלונות שלו הם נראים עכשיו קצת אחרת, הם מצבעים בצורה קצת אחרת. אתם מסכימים עם זה? זה משהו ש... כלומר, זה פחות העניין שהוא לא שחקן, הוא באמת מצטער כשחקן שנחשב שלא הצליח, ועוד ג'ורדן מקבל איזשהו פס על זה.
אני אתחיל בככה. קודם כל, העובדה של לברון, יש רקורד אחד שמשווים ביניהם, זה הרקורד בהופעות, במשחקי, בסדרות גמר. וכאילו כל הכבוד, מייקל, שש סדרות, לקח את כולן, כל הכבוד. באמת מטורף, מדהים, הכל יפה. אבל אסור להחזיק לרעתו של לברון את העובדה שהוא הגיע לסדרת גמר והפסיד. מה, אז מה היה עדיף שהוא הפסיד קודם? זאת אומרת, אי אפשר להחזיק לרעתו את העובדה שהוא הגיע עם קליבלנד מאוד חלשה ב-2007 לגמר, וחטף סוויפ מסן אנטוניו. הוא לא היה אמור להגיע לגמר בעונה הזו, אבל הוא היה כל כך מדהים נגד דיטרויט ועוד כמה סדרות שם קודם, שהוא הצליח להביא אותם לשם. אז לגבי הסדרה הזו, בעיניי זה רק לטובתו, גם בראי ההיסטוריה. כן, לחובתו, זה הפספוס, לפחות אחד עם מיאמי. זאת אומרת,
נכון.
את הקדנציה במיאמי הוא היה צריך לסיים עם שלושה תארים, ואז אותו תואר עם קליבלנד הוא אדיר. אני עוד פעם לא חושב שאפשר ללכת לרעתו על ההפסד לגולדן סטייט בסדרה שקיירי וקווין לאב נפצעו. אז בעצם אנחנו מסתכלים בעיקר על ההפסד לדאלאס ב-2011 כאיזשהו קטם בכאילו ברזומה של הקלאץ' נקרא לזה, של הופעות הגמר של לברון, וזה באמת נגדו. ובלי קשר, אין מה לעשות, הוא עזב את מיאמי, את קליבלנד, להצטרף לקבוצה עם כוכב על קבוע וברור, וזה משהו שמייקל לא עשה. ונכון שגם מייקל קיבל עזרה לאורך השנים, אבל זה שחקנים שנבחרו בדראפט על ידי שיקגו, כשכבר מייקל שם. זאת אומרת, הוא יש לו חלק, יחד עם ג'רי קראוס ויחד עם המאמנים, גם קולינס קודם וגם אחרי זה פיל ג'קסון, בחיבור ובהתפתחות של הורס קרנט וסקוטי פיפן, ואחרי זה ההבאה של כל מי שהגיע. אז זה מבחינת הדרך הזו בקריירה, אין ספק שזה פוגע בלברון, שהוא הצטרף לקבוצת כוכבים כמו מיאמי. לפחות ב-LA, אם הוא ייקח אליפות, אז אנטוני דייביס יצטרף אליו. זה שונה מאשר שאתה, לברון, מצטרף לדוויין וייד ומיאמי.
אבל כן, כלומר, אני כן חושב שאנחנו מסתכלים על הלברון דרך יותר הכישלון שלו, כלומר, לעומת ג'ורדן, שהכישלון שלו, הם כמעט לא עולים לכדי דיון. אני חושב שזה מן סתם, נכון? זה אולי זה רק העניין של דאלאס?
זה עובדתי.
כלומר, אם לא היה תפסד בדאלאס? זה היה שונה?
אבל מספרית ועובדתית, יש ללברון יותר כישלונות בבמה הכי גדולה. אז קודם כל זה שם. ואם הוא לוקח את הסדרה נגד דאלאס, ובעצם מייצר טריפיט עם מיאמי, לפני ההפסד נניח לסן אנטוניו, אז כל ההסתכלות היא שונה. לדעתי אם הוא היה לוקח את הסדרה ההיא ולוקח עוד שתיים, והוא היום היה בעצם עם ארבע אליפויות, אחת בקליבלנד כמובן של 16, אז הדיבור היה שאם הוא לוקח עם הלייקרס את האחת, יכול להיות שהוא כבר שם בדיונים. אז לדעתי זה עשה לו נזק גדול מאוד.
גם איפשהו יש את העניין הפיזי, לברון הוא פריק שמגיע פעם במאה שנה, מייקל ג'ורדן, אני חושב אתה תלך בערך לכל קבוצת דיוויז'ן 1 במכללות, אתה תמצא מישהו 6-6 עם אותה ידיים בינוני, אז כן איפשהו יש יותר דגש על וואלה, זה עוד מישהו שהוא, זה אגב נכון גם לקובי בריינט, זה עוד מישהו שהוא 1.98 מטר, לא איזה מכונה ענקית כזאת שאף אחד לא יכול לשמור עליו, אלא מישהו שאתה מוצא בכל מכללה, והוא זה שעשה את זה. אז זה כן מבליט את זה שאולי, שכנראה היה לו יותר כישרון טהור נקרא לזה.
לא, האמת שזה נקודה שהם שרציתי גם להגיע אליה, כי אני חושב שזה גם דרך שלא מסתכלים עליה על מייקל, למרות שאני חושב, ואתה מסתכל עליו ב-80s, 90s, האתלטיות, הוא פריק אתלטי, הוא מאוד מאוד דומיננטי בזכות האתלטיות שלו, הוא באמת, הוא שחקן שאתה לא תמצא כמעט אף פעם, כלומר, מבחינת האקספלוסיביות שלו, ומבחינת האתלטיות, ומבחינת היכולת שלו לסיים בטבעת, הוא באמת פריק אתלטי, אבל אתה כמעט לא מתייחס לזה, וגם ירון, אתה נגעת בזה בפודקאסט עם יוסיפון, ששמעתי שהוא, כלומר, שהוא נראה שנבנה לשחק כדורסל ולברון, הוא בעצם באיזשהו גוף גדול, ואני חושב שאנחנו לא כל כך מתייחסים לזה שגם ג'ורדן הוא חלק גדול שלו, בפחות מהצלחה המוקדמת, היא בזכות זה שהוא אתלט שלא נראה עד אותו זמן, וגם אולי לא...
כן, אבל כשאתה אומר אתלט, אז אתה מתייחס לניטור שלו. וניטור, באמת בעניין הזה, הוא היה אחד גם המנטרים הטובים, ובטח השילוב של מנטרים טובים עם יכולת כדורסל. אז יש איזה משהו פחות סלחני למפלצות הפיזיות, שזה וויל צ'מברליין, שאק, לברון באיזשהו מקום, כי הוא כל כך פיזי, פשוט בגודל, בעוצמת השרירים, וכשהוא דוהר לסל זה רכבת מסע שאף אחד לא יכול לעצור. ומייקל זה גם הניטור זה משהו הרבה יותר אלגנטי, יותר בלט, יותר יפה לעין, כשאתה מוסיף לזה גם איך שזה נראה כשהוא עשה את זה, הדנק שלו יכול להיות אותו דנק מבחינת רמת הביצוע, מול דנק של מישהו אחר, פשוט אצלו זה נראה יותר טוב, איך שהוא מרים את הרגליים, הלשון בחוץ, המראה, הכל מתערבב פה. אז בסופו של דבר מה שישב אצל האנשים זה שהוא יותר בן אדם רגיל, ואגב אני חושב שבאחד הפרקים הראשונים גם בסדרה הזו שמענו מישהו שאומר כמה הוא היה חזק, וכאילו זה פחות מדובר.
כן.
אז נכון, הוא יותר 6'6 כזה, 90 מטר 98, שיש המון כאלה, אבל כנראה עם אחוז שומן מאוד נמוך ומאוד מאוד חזק השירים שהיו. אז הוא נכנס כאפריק אתלטי מבחינת הניטור, ולאט לאט, או אפשר להגיד מהר יחסית, הוסיף את כל אלמנטים של הכלייה והמסירה והניהול והריבאונד, וכמובן הגנה הייתה לו מהרגע הראשון עם הדרייב הזה. זה הכל ביחד, זה חבילה מושלמת של שחקן כדורסל, ולברון נתפס אחרת.
כן, לא, אני חושב ש... כאילו, זה פשוט נורא דבר נורא בולט שנסתכל עליו, שאני רואה משחקים ישנים, כלומר, אף אחד לא יכול להישאר מלפניו בהגנה.
נכון.
כלומר, נכון. מאוד מאוד אקספלוסיבי, וכלומר, זה הצד, זה הצד שלו, זה היכולת שלו, זה כאילו אולי הדבר המרכזי לדעתי, לפחות בג'ורדן המוקדם, כלומר, היכולת שלו, היכולת האתלטית שלו, לא רק בניטור, אלא גם זריזות וגם איזושהי חוזק.
חד משמעית. בצעד ראשון מטורף, ואתה רואה את זה, זה ממש, דווקא באמת בשנים הראשונות זה היה מאוד קל, הוא היה חודר בצורה קלה. היום אנחנו רואים את הרדן לפעמים עושה את זה ומסיים ככה, ואז אנחנו מייחסים את זה לסמול בול, לריווח, לעובדה שהיום להגנות קשה מאוד להיות פיזיים מבחינת החוקים. אז היה מותר, אבל לקח כמה שנים עד שבא דיטרויט כזאת והתחילה לשלוח אותו ולהעיף אותו לפרקט על החדירות האלה ולהניש אותו. אז הוא באמת היה מגיע לסל בצורה מאוד מאוד קלה, ומהבחינות האלה אני חושב שדווקא היום היה לו יותר קשה, רק מבחינה אתלטית. מצד שני, באמת, בכל זאת, חוקי הגנה והריווח שיש במשחק היום, היו גם מאוד עוזרים לו.
אז, לא, אתה רוצה להוסיף על זה משהו? ש... לא, אז באמת שזה מתקדם לכיוון דברים אחרים שאני חושב עליהם, כשאני רואה את המשחקים מקודם, שאני חושב שאנחנו מדברים, אתה גם הזכרת שב-90's זה היה הניגונות האמיתיות, עכשיו כבר לא, ואני, שאני מסתכל, אני לא בטוח שזה דווקא המצב, כלומר, אני חושב שאנחנו מסתכלים הרבה על ההנדצ'ק, ואנחנו לא מסתכלים על זה שבאמת היו הגנות מאוד מוגבלות, כלומר, הם היו פשוט בהגדרה, בוא נגיד, היה לך, הייתם מאוד מוגבל באיך שיכולת להגן, וגם אם, אוקיי, היית יכול להיות יותר פיזי, אבל אני חושב שגם לברון, נגיד, היה מחליף את ה... היה לוקח לעצמו את עניין ההנדצ'ק בתמורה לכך, שלא היה, שלא הייתה עזרה טובה של שחקנים, לא היה דאבלטים כמו שהוא עכשיו, שיש איזושהי עזרה ברוטציות יותר טובות. ואני חושב שגם, שכל הקבוצות הגדולות ההגנתיות, אתה רואה גם דטרויט, גם הניקס, הם ממש ניסו למתוח את הגדולה שלהם, שהם מתחו את קפיצי גבולות היכולת של ההגנה הלא חוקית וככה בעצם הם יכלו להיות מגנים יותר טובים. אני חושב שאנחנו לא עושים פוקוס על, על המגבלות של ההגנה באותו זמן, שלדעתי, ויכול להיות שעכשיו אולי ההגנה אפילו יותר טובה מבחינה הזאת.
ההגנות היום יותר חכמות, זה נכון, אבל זה תקופות שונות, זה דגש שונה, זה כמו שהיום אתה לא יכול להשאיר, לא יכול להסתיר מישהו בהתקפה, אז אתה לא יכול להסתיר מישהו בהגנה, כי החוקים יותר לכיוון ההוא, כולם צריכים להיות שומרים טובים באחד לאחד, תמיד יש לך יש לך שומר טוב, ומביאים דאבל טים, ועושים דאבל טימים בין אנשים, ואם יש לך שניים בצבע, אז אפשר גם, יש את ההוא שמגיע ובא לעזור, זה לא כזה כמו שאתה מציג, אבל זה פשוט תקופות שונות, דברים שיכולים היו לעשות אז לא יכולים היום, ולא יכולים.
אני אוסיף פה שההגנה היום היא יותר חכמה כמותר כמובן את האזורית, ואז באמת זה היה בגדול דאבל טים או כלום או רגיל, אבל יש, זה לא רק ההנצ'ק שעוזר היום להתקפה, גם האזור המסומן מתחת לסל שהשומר חייב לצאת מעבר אליו בשביל לקבל תוקף או לשחות תוקף, מאוד משמעותי לכל העולם של מי שמנסה לחדור לסל. אז יש באמת, אז אני לא יודע להגיד אם בסופו של דבר כשלוקחים את הכל, גם העובדה שהשלוש יתרחק באיזשהו שלב, אני חושב שאם לוקחים את הכל בחשבון בגדול, אז כנראה שיותר קל היום לשחקן התקפה מאשר אז לייצר נקודות. זה ככה כמשהו כללי, אבל נכון שאזורית הייתה מאוד עוזרת אז, בטח בשנים הראשונות נגד מייקל, כדי להתמודד מולו. אבל בכלל זה קצת כמו שיגידו שההגנות אז היו הרבה יותר קשוחות, זה כמו שהיה פעם, אני חושב שהיום זה נפסק עם כל עולם השלשות, אבל הייתה תקופה שהיו אומרים שאין קלעים ב-NBA, זאת אומרת שזה נגמר. אני חושב שזה בעיקר התקופה שאחרי מייקל, וממש שנים שאמרו היום כבר לא יודעים לקלוע, פעם ידעו לקלוע, היום רק מחפשים את הדנקים ואת ההיילייטס כדי להיכנס לתקצירים של ספורט סנטר ב-ESPN, ואני חושב שזה ממש נרטיב שהיה שם מאזור 99 עד 2010, 12 ככה, עד שסטף הגיע, וכבר אז אמרתי כל הזמן, זה לא נכון, יש המון קלעים היום, אני חושב שזה פשוט נגמר עם עידן השלשות, אבל אז קצת כמו זה, תמיד ילכו אחורה ויגידו, אז הרבצנו, ואז היינו יותר קשוחים, אז יש ויש.
כן, אבל אני גם, אולי נתקף אחרון, אני חושב שגם, אולי זה גם ההשוואה שלנו למשחקי פלייאוף, כלומר עכשיו אנחנו בעצם, יש לנו מין הצפה של ידע, כלומר אנחנו רואים כל משחק, עונה רגילה, אנחנו רואים בדיוק איך שומרים, ופחות שומרים, אבל כלומר, ולעומת זאת בשנות ה-90 אנחנו משווים כמעט רק למשחקי פלייאוף, ואני חושב שאם נסתכל על הפלייאוף גם של עכשיו, אנחנו מסתכלים על הסדרות הגדולות, כן? על יוסטון גולדן סטייט, על OKC מול גולדן סטייט, על קאבס מול גולדן סטייט, הרפטורס וכו. אני כן חושב שאנחנו יכולים ממש להסתכל על זה כמו, זה באמת איזשהו סלאג פסט כזה, אני חושב שזה גם, זה ההגדרה שלי לשאול על זה גם לסדרות עכשיו, כלומר אנחנו כן, ההגנות הן עדיין מאוד מאוד חזקות, אולי כשצריך.
הן לא חזקות, הן כן יותר חכמות, לא בהכרח חזקות, ואתה צריך לזכור, כמעט כל מי שרואה כדורסל, הוא גם משחק כדורסל בשכונה עם חברים, והעניין הזה, וזה דווקא למה ההנצ'ק הוא כן מפריע, כי קשה לאנשים לראות איך מישהו נכנס, ואף אחד לא יכול לשים עליו יד. כי כשאתה משחק, אתה רגיל שאם מישהו נכנס, אתה כן שם עליו יד, כי אין אף אחד ששורק ומפריע. וזוכרים שזה ההגנה הכי בסיסית של לשים יד על מישהו, וזה נורא, וזה מה שקופץ וזה מה שחסר, וראו את זה גם באליפות עולם האחרונה, כי בפיבה עדיין כן מותר לשים יד, ופתאום יאניס נעצר על ידי מרקוס סמארט, ופתאום כל מיני שחקנים אחרים התקשו, אז, ואז זה עוד הפעם בא לידי ביטוי של הנה בעין בלשום.
אבל אני חושב שאתה מסתכל על הסדרות, באמת, אתה מסתכל על יוסטון גולדן סטייט, שהיה שנתיים ברצף, זה באמת סדרה, כלומר, היא מאוד, מאוד 90's באופייה לדעתי, נכון? כלומר, מין לשחק בבוץ, כלומר, זה ממש היה זה, גם גולנסט מול הקו, לדעתי, אנחנו כן רואים את זה בפלייאוף.
כן, יש הבדל, קודם כל הנקודה שאמרת, שרואים הרבה יותר עונה רגילה ממה שראו אז. גם אז אני זוכר בשנות ה-80, דנבר, קבוצה שלא שמרה, רצה כל הזמן, קבוצה של דאג מו, שניצלה כן. את המייל היי שם ורצתה לעייף קבוצות, אז רן אנד גן היה כבר אז מקובל, דון נלסון עשה את זה, אבל פשוט פחות ראו את זה ב-day to day, ולכן היה לך פחות את ההצגות האלה, ושוב, גם זה לפני עידן השלשות, באיזשהו מקום, עם כל דבר שקורה, ב-X יש מיד פעולת נגב ותגובת נגד, Y. זאת אומרת, כשיש לך את כל ההצגות האלה של הרדן, ה-50 נקודות, וסטף קרי, וכל השלשות, אז מיד זה מייצר נרטיב של, אוקיי, לא שומרים. ואם היו רואים את זה פחות, אז היו מתמקדים יותר בפלייאוף, ואני מסכים, היו פה פלייאופים מאוד קשוחים. גם פה העובדה שפתאום מתבכיינים או שמקבלים את הפאול הזה לשלוש שפעם לא היו מקבלים, אז הוא גם מייצר כאילו איזה מין, או אווירה, בוא נזכור, עד תחילת שנות ה-2000, עד למאומה הגדולה בפלאס בדיטרויט, היו מכות ב-NBA, זאת אומרת פעם בשבוע שבועיים היה מכות, ושחקנים, ואז התחילו החוקים שאסור לקום מהספסל, אחרי הסיפור של אינדיאנה מול דיטרויט הגדול עם רון ארטסט, הליגה שינתה מאוד גם את זה, זאת אומרת זה הכל ביחד מצטרף לאיזה נרטיב של כאילו יותר רך ויותר כל עולם הפלייגרנד 1, פלייגרנד 2, אז הוא פשוט היה שונה והיו אירועי מכות הרבה יותר מקובלים, והליגה נקטה את זה, אני חושב שבסופו של דבר הטוב עשתה, וזהו, אבל זה, עם כל דבר שאתה עושה, יש את הדברים שאתה סוחב עם זה.
כן, נכון, בהקשר של המכות, אולי, כלומר, צריך להדגיש אולי לאנשים שאולי לא היו שם, זה היה באמת מציק, כלומר, עכשיו אתה רואה הרבה, כל מיני היילייטים של מכות וזה, ואוי, פעם היה מכות, אבל, כלומר, בתקופה הזאת, אנחנו נראה פה על תקופה, אפילו תקופת ה-2000, כלומר, היה המון המון מכות, וזה לא היה כיף לראות משחק כדורסל, כי כל הזמן הוא היה נעצר, כלומר, זה באמת היה משהו שהיה חייב לפתור.
כן, זה היה חייב להיפטר, ודייוויד סטרן פתר.
אגב, בהמשך למה שירון של פדרה, יש איזה הסבר של רד אורבך, שכתבתי ככה עם זה, שרד אורבך מתאר את האבולוציה של הכדורסל, על ידי כך שה... התקפה נותנת זינוק קדימה, ואז ההגנה לאט לאט מצמצמת פערים. עכשיו אנחנו בשלב שההגנה מצמצמת לאט לאט פערים, עוד לא הדביקה את ההתקפה, אז הרבה פעמים נראה שאין הגנה גם, כי ההגנות עדיין עוד לא למדו להסתדר כמו שצריך עם ההתקפות החדשות, אז בגלל זה חושבים לא שומרים, הנה יש סקור גבוה במיוחד.
כן, זה נכון. אז אולי נסתכל גם לצד השני, אם נגיע לרעיון האחרון של של ההתקפה. איך שאני מסתכל על דברים קצת, אני חושב שאולי העניין של השלשות מול הלא שלשות אולי קצת מעבר אותנו מהבחינה של ההסתכלות בין התקופות. אני חושב שיש לנו הרבה מאוד דברים שהם עדיין די דומים בין ה-90s לבין היום, פשוט עכשיו אנחנו, היום אין לך כמעט catch and shoot במיד ריינג, אלא הכל מגיע לבחוץ. כלומר, אותם מהלכים שהיו בעצם נגמרו בזרקת מיד ריינג, נזרקים היום מבחוץ. כלומר, אני חושב שאנחנו, יש דברים שהם עדיין מאוד מזכירים מבחינת המשחק שלנו אז והיום, אנחנו אולי קצת מסתכלים על זה רק בהסתכלות של שלשות, ואנחנו לילדי קצת מפספסים. מה אתם חושבים על זה?
מעניין, יש הרבה תרגילי catch and shoot, אני מסכים, שאז היו נגמרים במיד ריינג' ופתאום היום הם זה לא יעשו את כל זה אם זה לא לשלשה. בזה נכון, האלמנט שאולי הכי חסר וההבדל הכי גדול זה באמת הפוסט-אפ והחוסר בו היום. זה משמעותי מאוד, חסר אולי ברמת הגיוון, ומעניין, מעניין אם, זאת אומרת, יש פה מה הוליד את מה, אבל כאילו היום אין לך, אתה חושב עוד פעם על שנות ה-90 והסנטרים האלה שהיו, וחלק גם לא סנטרים, אבל דנקן ורובינסון ויואינג ואלאג'ואן ושאק, חבר'ה, סבוניס, שגם היה מקבל בפוסט-אפ את הכדור ואז מחלק, הכל, כל כך הרבה היה מתחיל מהם ומהכנסה פנימה, ואז ההתחלה של מה שנקרא קריאה ותגובה לפי מה שההגנה עושה. זה השילוב של השלשות עם הסיפור של הפוסט-אפים, זה היה אולי ההבדל הגדול.
כן, אולי נכון, המרכז הקובץ שעבר מהפוסט ליותר לאזור הקשת השלוש, אבל אני חושב שגם, כלומר, אנחנו מסתכלים על הפוסט, כלומר, זה גם בעצם ניצול, נכון? אנחנו חושבים לסתכל על זה גם כניצול של החוקים, אז. כלומר, מה שעכשיו מנסים את החוקים של היום, אז בעצם אתה מנסל את החוקים של אז, כי הרבה יותר קל לעשות פוסט-אפ, ומשם כאילו, אז כלומר, זה בעצם החוקים היו אולי, החוקים עצרו את הפוסט-אפ והעבירו את מרכז הכובד.
כן, ואז עניינתי, זה היה המון בידודים, כמו שאמרנו, אחד על אחד. אתה שולח מישהו גדול, ללכת לקחת אחד על אחד, עלי את הבחור הגדול השני. אגב, זה לא שהיום זה הולך רק על שלושה. דריל מורי, אגב, הזכר את הפודקאסטים, הוא התראיין בפודקאסט של לאור דק לפני איזה חודשיים, אמר שם שהולכים על ההתקפה הכי יעילה, ושאם היה להם את שקיל, אז הידיים שלו היו מדממות מרוב כדורים שהוא היה מקבל בפוסטה. אז כלומר, אז אם יש לך מישהו בגודל של שקיל שיכול לעשות פוסט-אפ ככה, אז כן, אז אתה כן תלך על פוסט-אפ, כי זה כן הדבר הכי יעיל. פשוט, כמו שירון הסביר קודם, אנחנו כרגע הולכים יותר על סקילס, יותר כולם צריכים לדעת לקלוע, כולם צריכים לדעת לכדרר, כולם, והרבה יותר קל למצוא מישהו שיש לו סקילס שהוא 2.01, 2.06, מאשר מישהו שהוא 7 פיק ויש לו כל הסקילס.
כן, אבל אני חושב שכדאי להדגיש, כלומר, כמו שראינו, כמו שאנחנו רואים עכשיו ניסול של חוקים, אז הרעיון של בידודים שהיה מאוד מאוד דמיננטי, אז זה בעיקר בגלל שהייתה לך את ברגע שהיה לך שחקן שהוא עדיף מבחינה פיזית, היכולת שלו, בוא נגיד, להיות דמיננטי במשחק, היא הייתה הרבה יותר גדולה, לדעתי. אתה רואה את זה עם ג'ורדן, ואני חושב שגם עם כל שחקן שהוא שיכל לעבור את השחקן שלו בצד ראשון מהיר, לדעתי.
כן, אני רק אוסיף על ההערה של דרור לגבי דריל מורי ויעילות. ההוכחה היא שכשקריס פול היה שם, הוא זרק לא מעט מיד ריינג'. למה? כי קריס פול זורק מיד ריינג' טוב. כל הדאטה והשילוב של הדאטה והשימוש בדאטה נולד מזה שמסתכלים על מצב קיים ואומרים, אוקיי, הנה האחוזים. הנה מה שווה זריקה מכל מקום במגרש, כיום בנתונים גם של הקבוצה וגם של הליגה. ואם זה המצב, אז בוא נפעל לעשות ככה, אבל אם פתאום נופל עליך שייק, אז ברור שכשהוא מקבל כדור בפוסט-אפ, כמה נקודות כל זריקה שלו או כל פוזשן שלו במצב הזה מייצר, זה יותר מאשר שחקן אחר. ואז צריכים להגיב לזה. אז בסוף זה הכל דאטה, וזה מה שהמהפכה באמת של השנים האחרונות, ואז פתאום מסתכלים ואומרים, רגע, השלשה שנכנסה, לקח 20 שנה, 25 שנה, עד שאנשים הבינו את המשמעות האמיתית של השלשה, ושמתמטית, כמה היא יכולה להיות יותר שווה, יחד עם התפתחות השחקנים והיכולות כליה. אז זה הכל אבולוציה של אבולוציה. אני זוכר שתמיד הייתה לי מחשבה שמייקל היה, נגיד, נטר 98 הקלאסי, שוב היה לפניו את דוקטור ג'יי ואלג'ין ביילור, אבל בואו נתחיל רגע את הדיון הזה. מייקל היה מטר 98, בא קובי אחרי זה, אולי טיפה, אני חושב שהוא כאילו שניהם 6-6, אבל אני חושב שקובי היה טיפה איזה סנטימטר יותר גבוה. טרייסי מגריידי היה גם, זה אבולוציה של, בעצם כבר מגריידי היה 2-0-3, 2-0-4, מאוד דומה. ואז האבולוציה באה זה לברון, שזה 2-0-4, אבל סוס. ובעצם פה האבולוציה של השחקן בגודל הזה.
כן, ואולי גם, אתה מחשיב גם את יאניס בהמשך של זה, או שזה נגבר...
לא, יאניס זה אבולוציה אחרת, זה פריק מסוג אחר, אני לא חושב שזה ההמשך של האבולוציה, כי זה לא אותו קלעי ויוצר, הוא לקח את זה מעמדת, מעמדה אחרת, אני הייתי אומר, זה סוג של פאור פורוורד חדש.
אוקיי, אז בואו נעבור לשאלות גולשים. טוב, עודד רז שואל, שאלה שנפנית אליי, למה אני חושב שההגנה זה overrated, אז אולי אני אבהיר את זה, ואפשר להעלות את זה לדיון. אני חושב שההגנה אישית כיום היא מאוד overrated, כי אני לא חושב שלשחקן הבודד יש השפעה שהיא כל כך גדולה על ההגנה הקבוצתית לטעמי, וגם שלטעמי עכשיו, בעידן של היום, הגנה אישית היא הרבה פחות, היא פחות חשובה, לא יודעים, הרבה פחות מהגנה קבוצתית. כלומר, הרעיון לשמור on ball, הוא פחות זניח לעומת ההבנה שלך של איך, של להבין את המקום שלך למגרש ואיזה רוטציה צריך לעשות ודברים כאלה. אתם מסכימים עם הרעיון הזה או שזה אני לבד פה?
לא, אתה לא לבד, אני חושב שזה מאוד, מאוד נכון. שוב, במצב היום קשה מאוד לשחקן בשמירה אישית לשתק שחקן, ולכן זה מאוד נכון. כאילו, הגנה אישית היא מאוד חשובה, אבל היא גם צריך להבין ש... זה גם נכון לפעם, זאת אומרת, את הטובים ביותר לא עצרו עם שחקן אחד, וזה נכון להרבה מאוד שנים.
כן, זה נכון. למרות שאני חושב שבסופו של יום, כשאתה שומר אישית, זה כן הדבר הכי חשוב היה לשמור בעצם את השחקן שלך מקדימה. בוא, אתה חושב את זה משהו שנעבור לשאלה הבאה?
זה גם וגם. אני לא אוהב שמרקדים הגנה, זה עם הרבה רבדים והרבה חלקים, ושומר טוב, זה תלוי במה, יש לזה הרבה חלקים, אז בגלל אני גם לא אוהב את הוא יותר, הוא שומר יותר טוב מזה. זה המשל הכי טוב, זה השישה עברים שצריכים להשביל איך נראה פיל, אז זה כשצריך להסביר מה זה הגנה וחשיבות של הגנה, אתה לא יכול לקחת משהו ספציפי, זה תמיד תמונה כוללת, וצריך את הכל.
נכון, אבל אני לוקח את השומר הקבוצתי, גם אם הוא חלש יותר, אם הוא מבין לפחות, מבין את השחקן יותר טוב מאשר האתלט שלו כל כך, זה לפחות לדעמי. בואו, אריק ספרן שואל, איזה משחק עבר אתם ממליצים לראות של האתלט? אז תנו משחק של פיניקס נגד הבולס. כדי לראות, כי הוא פיניקס את הדור הזה מפסיד, מעניין.
שמעתי, ראיתי לא מזמן טענה שאני חושב באחד הפודקאסטים, זה הכלו אמר שזה סדרת הגמר הכי טובה אי פעם לדעתו. האם זה הכלו אמר, אבל יאללה.
אני אמרתי את זה כשערוץ הגולד עלה, עשינו בערוץ הספורט סדרה של... כאילו דירוגים וכל מיני דברים כאלו, וזה דירקתי את הסדרה הזו כסדרה הגדולה ביותר, כסדרת גמר. אני לא בטוח שזה נכון, זאת אומרת, זה בטח up there, אבל אז בטח ששווה צפייה לכולם ללכת לזה. גם הסדרה מול יוטה, פשוט כסיפור, גם 97, גם 98, סדרות נהדרות מבחינת לצפות ולהבין גם את כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, כל הטרנדים, אני חושב ששוב, בגלל שאנחנו כולנו עכשיו עם ה-Last Dance, אז אם צריך לחזור אחורה, אז כדאי לחזור אחורה לדברים רלוונטיים, כי זה יהיה כיף לכל מי שרואה את המשחק הזה פתאום לחשוב על כל הסיפורים שהוא רואה ולקשר בין הסדרה לבין המשחקים.
כן, אני חושב גם שאולי הדבר החשוב זה באמת לראות את המשחק מההתחלה ועד הסוף, כלומר זה באמת עוזר ל... אני לא חושב שאנשים עושים את זה יותר מדי, כי זה באמת ארוך. אבל באמת לראות את המשחק מההתחלה ועד הסוף עוזר לך הרבה יותר להבין מה היה שם, ולא רק לקבל פיסות מידע ממה שסיפרו. אני אלך על... אני עכשיו במהלך סדרת גם 93 של הניקס מול מול הבולס, שגם מנתיים מאוד נהנה, הדנק של ג'ון סטארקס הוא באמת רגע אפי, באמת מדהים. טוב, השאלה האחרונה של טל קינן, שרוצה קצת סקירה על קוקוץ', עד כמה משמעותי היה טוני קוקוץ' לאליפויות, לאן הוא יכול להגיע כשחקן מוביל של קבוצה, לאן הוא מגיע בלי שיקגו, מחשבות על טוני קוקוץ', שקיבל כמה רגעים גם בלס דנס.
קוקוץ' הוא בסופו של דבר בשיקגו בולס הוא היה חשוב, אבל כנראה שהוא היה באמת גלגל רביעי, ואולי הוא היה יותר טוב, וראו כמה הוא טוב בשנתיים כשמייקל עוד לא היה, ושם הוא השתלב אחרת, וזה היה, הוא באמת היה מספר 2 של פיפן באיזשהו מקום, והם היו קבוצה טובה מאוד, אבל בטח לא הקבוצה ההיסטורית, ולא אף קבוצה שמקבלת מספיק קרדיט בשנים האלה, כי היא בצל של כל קבוצות האליפות. וכשמייקל הגיע, אז הוא נדחק, הוא נדחק קצת, ויש אולי פספוס מסוים בקריירה שלו ב-NBA, אני חושב שזה נכון. בקבוצות אחרות הוא היה יכול להיות מספר 2 לדעתי ראוי בקבוצה מצוינת.
אתה לא רואה אותו השאלה לאן יכול להגיע כשחקן מוביל של קבוצה, אתה לא רואה את זה קורה?
לא מוביל של קבוצה, היום יותר קל, זאת אומרת דווקא קוקוץ' שהקדים את זמנו באיזשהו מקום, הכדורסל האירופי, היכולת שלו לקלוע מבחוץ, אם הוא היה מגיע היום, הוא היה יכול להיות שחקן מוביל, כי אתה מסתכל פה על באמת מג'יק הלבן, כמו שקראו לו אז, או מג'יק אפילו יותר גבוה ממג'יק, והייתה לו כליה יותר טובה ממג'יק, ועיריית משחק אדירה כמובן, אז אני חושב שהיום הוא יכול להיות אחד מעולה, אבל אז גם נחשף יותר בהגנה ואין את האזורית, אז קשה להסתיר את זה, והשלשות לא היו כאלה חשובות, אז היתרון הזה הוא הולך אחורה בתקופה שלו מלפני 20 ומשהו שנה.
אוקיי, מעניין.
זה היום היה כנראה מצליח יותר. הייתי רוצה האמת לראות שחקן כזה היום.
כן. האמת זה עכשיו, מי המקביל של... אני בדרך כלל נמצא המקביל לטוני קוקוץ' היום, שהוא לא... יש לכם אולי את ההגבלה, האנלוגיה? שעולה לכם לראש?
לא בטוח שאני מוצא את ה-2-8, 2-10, שיכול למסור ככה, ובעריית משחק הזו, וכל כך יפה היה לראות אותו משחק. לא בטוח.
כן, זה באמת שילוב מאוד מאוד... מאוד... מאוד מיוחד גם, אני התחלתי לחשוב, אולי דארי סארץ', אולי בן סימון, אבל אין לי דברים,
כאילו, בלי כלי,
שאין לו כליה כמובן. כן, אז זה כן, זה באמת שחקן שהוא מאוד מיוחד. כלומר, בלי קוקוץ', אבל האם אתם חושבים שהוא, עד כמה משמעותי, בוא נגיד זוכן, האם מחליפים את קוקוץ', האם יש השפעה על כמות האליפויות של שיקגו?
קשה להוריד מהם אליפות כשאתה יודע שמייקל וסקוטי שם, לא משנה מי שם.
כן.
אבל הוא היה משמעותי, אין ספק שהוא היה משמעותי. כן. והוא היה יכול לקבל יותר הכרה, הרי אותו משחק חמישי נגד יוטה ב-98, הוא היה מצטיין של המשחק הזה. ופשוט משחק שהלך לסוף, ומייקל הכניס זריקה קשה בסיום, ורק אז טסו כולם חזרה ליוטה למשחק השישי שאותו מייקל ניצח כמו שכולנו מכירים, אז יכול להיות שאולי היו זוכרים אותו קצת אחרת, כי במשחק החמישי הוא היה השחקן המצטיין. אז זהו, אז אני חושב שאולי טיפה היה מקבל קצת יותר קרדיט.
כן, זה נכון, וגם עוד דבר שאנחנו מפספסים את ה... מסתכלים רק על נרטיב ומפספסים קצת את ההופעות הספציפיות של שחקנים גדולים, או פחות גדולים. טוב, תודה רבה, אנחנו, ומחר, מחר, נכון?
לס
דנס פרק 7-8.
כן, מחר בעצם בנטפליקס.
מה זה? כן, יש כבר ג'ק מקלום מתאר בפוד עם זק לאו על סצנה מאוד מאוד יפה של ג'ורדן כבר בסוף פרק 7 על התחרותיות שלו, יהיה מאוד מעניין. יש לכם מה שאתם מחכים לראות בפרקים הבאים? שיצאו עכשיו?
אני מחכה לראות כל שנייה.
יפה, כן, זה באמת המחשבה על זה. יופי, תודה רבה ירון טלפז.
תודה
רבה דרור.
תודה, תודה שערכתם אותך.
תודה, תודה. יאללה, ביי.
ביי, ביי.